Radio All for Peace 107.2 FM.
שלום לרב רפי פוירשטיין, ממייסדי צוהר ורב קהילה ירושלמית או שכונה בירושלים. בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום.
אני קראתי בוויינט מאמר שכתבת שהנושא שלו שאנחנו צריכים או מחויבים, אפילו אתה מתנסח, להיות מדינה יהודית ולא רק מדינה של יהודים. אז קודם כל תנסה להבהיר לי מה כוונתך כשאתה אומר מדינה יהודית, איך זה בא לידי ביטוי מעשי, לא באופן מופשט.
תראה, באופן
מעשי
מדובר על מדינה שחורטת על דגלה מערכת ערכים יהודית.
לדוגמה?
לדוגמה, נניח, קח את עקרון השבת. אני ממש מתנגד לכפייה דתית, כן, כדי להעביר את העניין. אני נגד לכפות על אדם שאיננו שומר מצוות את אורח החיים ההלכתי. אבל הרעיון של השבת הוא הרי רעיון שהוקמה, אני חושב שכמעט אין תרבות נאורה שלא ימצא את הרעיון הזה של שבת, יום שישי או יום ראשון. את הרעיון של השבת. אז תאר לעצמך שבמדינת ישראל גם הציבור החילוני שאיננו שומר מצוות אומר, אני אבל רוצה לאמץ את הרעיון הזה של השבת. ואני רוצה למשל לנסח שבת חברתית. כן? זה דוגמה למשל לכך שאני מנהל איזשהו דיאלוג גם כאדם חילוני. אינני מדבר על האדם הדתי שלגביו זה מובן מאליו. מדבר על האדם החילוני. אז הוא אומר, אני מנסח איזשהו דיאלוג עם המורשת שלי. ועל פי הדיאלוג הזה, אני רוצה לקחת את הרעיון הזה שגם האם החד-הורית נתת לעבוד לפרנסתה כקופאית באיזשהו מרכז קניות, והיא לא תראה את ילדה, כי הרי הילד שלה נופש בשבת.
כן, זה מובן, כך... זה מובן, אבל... זה מובן.
דוגמה למשל.
רגע, אבל אני, הדוגמה הזאת לא מבהירה לי בדיוק את הנושא, ואני אסביר לך למה. גם אם זאת תהיה מדינה של יהודים, אז בעצם אנחנו... מה זה מדינה של יהודים? מדינה של יהודים זה תרבות יהודית שבאה ואומרת, אוקיי, העבר שלנו, ההיסטוריה שלנו, הייתה לנו שבת, אז בואו ניקח את יום השבתון, נבחר כשבת ולא יום שלישי. למה אתה חושב שצריך, מחויבים להגדיר מדינה יהודית? תן לי דוגמה שרק אם תגדיר אותה כמדינה יהודית, אתה צריך ליישם את ה...
אז התשובה היא מאוד פשוטה, כן. השאלה שלך. ההבדל בין מדינה יהודית למדינה של יהודים הוא שאלה איך נראית רשות הרבים.
מה? מה אתה רוצה ברשות הרבים?
היא יכולה להיות קהילה מפוארת של יהודים. אבל כשאתה מדבר על קהילה של יהודים, מדובר על רשות היחיד. יש הרבה רשויות היחיד, יש הרבה אנשים, משפחות שנוהגות מנהגים יהודים, או שומרות על ההלכה, או איך שלא תקרא לזה, והם חיות במשותף. רשות הרבים, אתה יכול למצוא קהילות כאלה אגב בארצות הברית, במקומות מגוונים מאוד. רשות הרבים איננה יהודית, זאת אומרת חוקי הרווחה, חוקי הכלכלה.
תן לי דוגמה, לא, 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 לא מילים, לא משפטים כלליים, תן לי דוגמה.
בבקשה, אז אמרתי, נתתי
דוגמה. אבל השבת היא לא דוגמה טובה, כי גם במדינת היהודים, השבת, יום השבתון ייקבע כשבת. גם אלה שגורסים.
תראה, יכול להיות שיש, אני מוכן לספק לך דוגמאות נוספות, אני שוב...
הדוגמה היא לצורך ההבנה, אני עדיין לא מבין.
אני חושב...
כי אתה, אני אגיד לך איפה אני מרגיש סתירה פנימית פה, במה שאתה טוען, ותנסה להסביר לי. כשאתה אומר שאני רוצה מדינה יהודית, ולא רק מדינה של יהודים, ומדינה יהודית לי, כחילוני, מתפרשת מדינה יהודית על פי ההלכה האורתודוקסית, היות וגם אתה אורתודוקס, אז מיד אני... אומר אוי אוי אוי, ופתאום אתה מקדים ואומר, אני נגד כפייה דתית.
נכון.
אז בוא תסביר לי, איך זה מתיישב? מדינה יהודית, ולא רק של מדינה יהודים, בלי כפייה דתית. תן לי דוגמה, שבתון, לקבוע שבתון, הרי אתה תתיר לאנשים לנסוע בשבת, נכון? גם במדינה יהודית.
אמרתי, אני מתנגד לכפייה דתית. ולכן, יחד עם זאת, אני חושב, לתת הדוגמה הזאת, למשל, של השבת, אני רוצה להתעקש עליה. זאת אומרת, היום במדינת ישראל, למשל, אין שום התייחסות לשאלה של איך תראה השבת. כמעט אין התייחסות. זאת אומרת, ישנם עדיין חוקים שתקפים, למשל, לגבי תחבורה ציבורית בשבת. אבל מעבר לחוק הזה, שהוא גם הוא פרוץ בהרבה מאוד מקומות, אין התייחסות לשאלה מה יהיה פתוח, מה יהיה סגור. אינטל כן, אינטל לא. מרכזי קניות כן, מרכזי קניות לא. מה הגבולות שאנחנו, אני מדבר עכשיו לא מנקודת, מנקודת מבט אורתודוקסית הלכתית, אין לזה חסר משמעות, יש הלכה מאוד ברורה ופשוטה.
לא, תגיד לי, כמדינה יהודית, איך אתה רואה?
כמדינה יהודית, המדינה היהודית יכולה לומר, תראו, אני רוצה שמרכזי תרבות יהיו פתוחים בשבת, אגם שיש בהם חילול שבת על פי ההלכה, כן? אבל אינני רוצה שיהיו למשל מרכזי קניות בשבת. אני רוצה לעצור את המסחר ואת את הביזנס בשבת. אבל אני רוצה לתת לאנשים אפשרות כן לצרוך תרבות בשבת. זה דוגמה למשל.
הדוגמאות שאתה נותן הן לא טובות עבורי. כי הדיון הזה, תראה, אני סבור שמדינה, הבית הלאומי לעם היהודי, זה מדינה של היהודים, כמו שהרצל הגדיר אותה מדינת היהודים. ואני עדיין, הדוגמאות שאתה נותן, כן. הם יכולים להיות נידונים. גם כמדינת היהודים, האם כן בתי תרבות או קניונים, זה עניין אנושי יותר, לא הלכתי.
יפה.
אז אם זה אנושי ולא הלכתי, אז מה עניין מדינה יהודית? אני נורא...
אני לא מצליח להגיד שני משפטים ברצף, תשמע. אני רוצה רגע להסביר. כשאני מדבר על המפגש בין ערכי היהדות לציבור החילוני, ברור לי ש...
כשאתה אומר ערכי היהדות... רגע, כשאתה אומר ערכי היהדות, אתה מתכוון... הערכי היהדות הדתית האורתודוקסית.
אני מדבר על ערכי היהדות כפי שהם כתובים בתורה, כפי שהם כתובים בתנך. כל מה שאני אומר עכשיו זה לא אורתודוקסי, אם אתה מקשיב טוב. כי אם הייתי אומר אורתודוקסי, הייתי אומר זה אסור לנסוע בשבת בנקודה, וזה לא משנה למה ולמי, ואין הבדל בין תרבות לבין מסחר, זה חסר משמעות. בשולחן ערוך לא כתוב תרבות כן, מסחר לא. בשולחן ערוך כתוב שאסור להדליק אור בשבת, ולא משנה איפה, כן?
אוקיי.
אסור להפעיל מערכת הגברה בשבת, ולא חשוב איפה, נכון?
אז כשאתה אומר...
אז כל מה שאני אומר עכשיו, אני בא ואומר עכשיו, אני פונה בעצם על הציבור החילוני, ואומר לו, תשמע, בוא תתחיל לנהל דיאלוג עם המורשת שלך, על פניו, וברור ומובן מאליו שהדיאלוג הזה לא יוביל לתוצאות אורתודוקסיות, כי התוצאה האורתודוקסית משמעותה חוקים מאוד ברורים ופשוטים שאני לא מדבר עליהם כרגע.
אז הנה, אני חילוני, אני חילוני, ובוא נעשה דיאלוג. הנה, בוא נעשה דוגמת דיאלוג. אני בא... ואתה דורש מדינה יהודית. עכשיו, אני לא מבין מה אתה רוצה, כי אתה אומר לי מילה.
דורש, אני מציע.
אתה מציע מדינה יהודית, ותסביר לי באופן מעשי יותר למה אתה מתכוון. אתה רוצה שמה? שיהיה השבת יקבע כיום השבתון? הוא כבר קבוע.
לא, לא אמרתי את זה. אמרתי כבר דברים אחרים. אנחנו חוזרים אחורה. אמרתי שלמשל, אני חושב שהיום, ואני יכול ללכת עליך לנושאים אחרים, כמו שצדק חברתי, כן? עכשיו, ברור לי שהנושאים של צדק חברתי הם לא רק יהודים, כן? אני יודע שהם לא רק יהודים.
אז למה אתה אומר, למה אתה אומר מחויבים מדינה יהודית, אם זה לא רק?
אז רגע. אני הרי, מה שאני בא ואומר, אם נחזור רגע למאמר שלי, אמרתי שהמדינה הזאת לא יכולה להתקיים כמו הדגל ה-51, כמו הכוכב ה-51 בדגל האמריקאי. כי אחרת אני לא מבין למה צריך פה מילואים כל כך רבים, ולמה צריך פה להסתכן כל כך הרבה נפשות של אנשים.
רפי, אנחנו בדיאלוג עכשיו בין על מורשת היהודית, ואתה רוצה מדינה יהודית. עזוב עכשיו את ארצות הברית. אני רוצה להבין כחילוני, כשאדם מרבני צוהר, שהוא ציוני, ומציע הצעה. אני רוצה להבין קודם את ההצעה כדי לדעת להתייחס אליה, ועזוב אותי מארצות הברית. תגיד לי, איזה דבר היית משנה ממה שהיום? היום מדינה, היום לפי דעתך היא מוגדרת מדינה יהודית? היום איך שהיא מתפקדת באופן הריאלי העכשווי?
יש דבר אחד שהייתי אומר משייר אותה כמדינה יהודית, וזה חוק השבות. חוק השבות הוא חוק שבהחלט אין לו שום לגיטימציה בנקודת מבט דמוקרטית לדעתי. הלגיטימציה היחידה שלו, וכך מנוסחים הדברים גם במגילת העצמאות, הוא ביותה שמדינת ישראל לא רק מדינה דמוקרטית, אלא גם מדינה יהודית. Okay? אז חוק השבות הוא דוגמה קלאסית להיותה של המדינה הזאת מדינה יהודית. זאת אומרת, ברשות הרבים שלה, היא אומרת, אני רוצה לייצר פה מדינה, וחוק הזה לא קיים בשום מקום אחר בעולם.
אז רפי, אני חוזר על...
רגע, אבל שנייה. כשאני אמרתי... זאת הדוגמה הקיימת היום, בסדר? אני בא ואומר היום לציבור במדינת ישראל, רבותיי, אנחנו צריכים לחשוב איך, למשל, במערכת החינוך שלנו, האם הנושא היהודי מטופל, ואני לא מנחס אותו לאורתודוקסיה עכשיו, לא שמעת מה אני אורתודוקסיה. אני אדם אורתודוקסי, אבל אינני דורש את היהדות האורתודוקסית בבתי הספר. אבל אני אומר, האם מערכת החינוך כמערכת היא רוצה ומבינה שהיא צריכה לייצר משהו עמום ומופשט כזה שנקרא זהות יהודית, היא מקצה לזה שעות, היא מקצה לזה תקציב.
אבל בינתיים אתה עמום, אני עדיין לא מבין מה אתה רוצה. תן לי דוגמה. אתה אומר חוק השבות.
אמרתי עכשיו, אני לא מצליח להבין. אמרתי עכשיו משהו, נכון? אבל דיברתי על מערכת,
מערכת החינוך הקיימת היום במערכת החינוך הכללית, האם לפי דעתך היא נוהגת נכון על פי ההגדרות של מדינה יהודית?
התשובה שלי היא לא.
תן לי דוגמה איפה לא.
אז אמרתי, אני חושב שהנושא של זהות יהודית חילונית, אני מדגיש, לא אורתודוקסית, לא מטופלת באופן משמעותי, רציני, שזוכה לסוג של עדיפות בתוך מערכת החינוך הכללית במדינת ישראל. בסדר? מספיק חד, שעות, תקציבים.
רגע, למה אתה אומר את זה? אני, הילדה שלי בכיתה א', לפני חג הפסח, זה יש חודש שהם לומדים על חג הפסח. אגב, זה, אני אומר לך את זה, ומבחינתי כחילוני זה אפילו מרגיז אותי. אז למה אתה טוען את מה שאתה טוען? זה בניגוד למציאות.
אז אני חולק עליך, ואני אינני אומר שהתמונה היא לחלוטין לא קיימת, היא אבסולוטית, באופן אבסולוטי איננה קיימת. אבל אני חושב שאם תבדוק כמה ואיך מלמדים תנ"ך במערכת החינוך הישראלית, כמה ואיך, מה רמת הידע הכללי של האדם החילוני במדינת ישראל, אודות דברים, מושגים בסיסיים, אתה תגלה בורות מדהימה. בורות שלא תמצא אותה במערכת החינוך היהודית בארצות הברית, החילוני, הרפורמי, מה שלא תמצא. יש פה, שם יש סנדי סקול. פה אין שום עבודה שיטתית שאומרת לאנשים החילוניים, תכירו את המורשת שלכם.
אז רגע, אני עכשיו חוזר למקור של השאלה. נניח שעכשיו אנחנו מגדירים את המדינה כמדינה של יהודים. אתה חושב שהנידון הזה, ללמוד היסטוריה יהודית, היא לא רלוונטית גם אם המדינה היא של היהודים? אני לא מבין את את ההשלכות שאתה אומר מחויבים מדינה יהודית ולא של יהודים. תראה, אני סבור שהמדינה הזאת היא של יהודים, ואני סבור שצריך להגדיר את הזהות החילונית, ההומנית, הנאורה בעולם המודרני בהקשר הזהות ההיסטורית של של התרבות היהודית. עכשיו, למה אתה חייב להגדיר את זה כמדינה יהודית? אני אגיד לך למה זה מפריע לי, ולמה זה גורם לי אפילו חששות. זה גורם לי חששות, היות וזה בא ממך, כאורתודוקס, ואתה לא מסביר לי בדיוק איפה הנקודה, שאין רלוונטיות אם זאת מדינה של יהודים, אם זו מדינה של יהודים או מדינה יהודית, וכאילו מזדנב לי איזה מין השלכה, שבסופו של דבר תרצה כן לכפות עלינו הלכות, כמו שאתם קופים הלכה למעשה היום. כל דיני אישות, אתה, רבני צוהר, רבנות הראשית, קופים עליי באופן כאזרח ישראלי, קופים עליי להתחתן בטקס דתי. ואתה אומר לי שאתה לא נגד כפייה דתית. אם אתה נגד כפייה דתית, אתה צריך לרצות לעשות הפרדת הדת מהמדינה ולבטל את הרבנות הראשית ולבטל את בתי הדין הרבני. האם אני צודק?
טועה לחלוטין, טועה, מטעה בצורה, אני חייב לומר, פופוליסטית, מדהימה. כי מי שמכתיב את הכפייה הדתית במדינת ישראל זה אתה, זה הציבור החילוני, זה הפוליטיקאים החילוניים שמשליטים היום את הציבור החרדי ואת הדיינים החרדים במדינת ישראל. אתה והחברים שלך והפוליטיקה החילונית כולה מתגייסת בגלל שאלות פוליטיות ונותנת את האתנן הזול ביותר שיכולה לטובת בדיוק המערכות האלה שאתה דיברת עליהן. כשאנחנו באים ואומרים, רבותיי, תנו דיינות נאורה שמתחשבת במעמד האישה, שהיא הלכתית, נכון, אבל היא מתחשבת במעמד האישה, שהיא הופכת את הגיור לתהליך הרבה יותר אפשרי במדינת ישראל, אתה, כן, אתה והחברים שלך, באים ואומרים, בגלל שיקולים פוליטיים, אני מעדיף לחות ברית עם כוחות אחרים. אז זה אתה, ובזכות הידיים שלך ושל חבריך, הרוב במדינת ישראל, ברוב הפרלמנטרי, איננו רוב דתי, ואם יש רוב למשהו, לאיזשהו חוק, הוא חייב להתבסס על רוב חילוני, אז לכן אל תטיח בי את מה שאתה
וחברך. אז רגע, אז
לפי... לא, אני רוצה לסיים, אני יוצא מהשידור הזה, אם אתה לא רוצה לסיים, אני יוצא מהשידור. אתה אותי כל כך הרבה שאלות, אבל אני...
אוקיי.
אם אתה רוצה לדבר באופן מונולוגי, אין לי שום בעיה, אני יכול להמשיך לתת לך לדבר בצורה מונולוגית.
אוקיי.
אז זאת נקודה ראשונה בהתייחסות לשאלת הכפייה הדתית. הכפייה הדתית מאז בן גוריון ואילך הייתה התבססה על רוב של ידיים חילוניות. אז אל תאשים אותי במה שאתה עשית וחבריך. אם אני יכול להשתייך אותך לסקטור, דבר שאני בדרך כלל לא עושה אותו, אבל דיברת סקטוריאלית, אתה חושד בי שאני מדבר דברים לא הגונים, אז אני חייב להחזיר את זה לך. כשאתה חושד שאני מניפולטיבי ורוצה להחזיר את הכפייה הדתית בדלת האחורית, אז השיחה בינינו נגמרה. אם אתה לא מאמין לי, אני שואל את עצמי למה הזמנת אותי לשידור. אם אתה לא מאמין לפחות למה שאני אומר, אז אני חושב שהשיחה בינינו נגמרה בזה הרגע. נקודה שלישית, לגבי הנושא, ההבדל בין מדינה יהודית למדינה של יהודים. אני מסכים שבנקודה מסוימת המושגים הם עמומים, כמו הרבה מאוד מושגים, והמושג מדינה בכלל הוא מושג אבסטרקטי, מה זו מדינה בדיוק. אני יודע מה זה אנשים, אני יודע מה זה יהודים, אני יודע מה זה ערבים, אני יודע מה זה נוצרים, אני אינני יודע מה זה, מה זו מדינה, כן? מדינה היא מושג מופשט, ולכן המושג מדינה יהודית הוא במובן מסוים באמת מושג שיש בו איזושהי הפשטה מסוימת. ולכן אני ניסיתי לתת איזושהי הגדרה עקרונית, אופרטיבית, שאפשר לעבוד איתה, בסדר? בואו נתייחס רגע להגדרה הזאת. ואני מסכים שתיאורטית יכולה גם להתרחש באוגנדה, או בלייקווד שבניו ג'רזי, או באפר ווסט סייד שבמנהטן, לצורך העניין, בסדר? Okay. עכשיו, ההגדרה שאני, האופרטיבית שאני מציע היא הגדרה הבאה. מדינה יהודית פורשו של דבר, הציבור של יהודים שמחליט לעצב את רשות הרבים שלו, בסדר? ברוח של מערכת ערכים מסוימת שבו נקרא לה כרגע יהדות, ולצורך העניין לא, אלא אם כן אתה רוצה שנתחיל לשאול את עצמנו מה זו יהדות, זו בהחלט שאלה נוספת, לדעתי זה רעיון אחר, אלא אם כן יש לנו עוד שעתיים, אבל בוא, נניח שאנחנו מבינים את המושג הזה שנקרא יהדות, יש לו ספרות קנונית מסוימת וכדומה, והיא מתפרשת בדרכים שונות ומגוונות, גם זה מקובל, ובואו ניקח את המערכת הזאת, ואני אומר, מדינה, ההבדל בין מדינה של יהודים למדינה יהודית הוא כזה. מדינה של יהודים פורשו של דבר, אני יהודי, אני בדל אדמות שלי עושה מה שבראש שלי, אוכל חמץ בפסח, או אוכל מצה למהדרין בהכשר הבדת. זה עסקי הפרטי. מחוץ לדל אדמותה יש רחוב, הרחוב הזה נראה בדיוק כמו בכל מקום אחר בעולם. יש מרכז קניות, הוא נראה כמו כל מקום אחר בעולם, יש ביזנס, יש מערכת כלכלית, היא נראית כמו כל מקום אחר בעולם. זה לא, היא צריכה להתנהל בצורה דמוקרטית לחלוטין, בלי איזושהי חוקה מסוימת, בסדר? אני חוקה כרגע במובן המטאפורי של המילה, בסדר? ואיזושהי מערכת ערכים קונסטיטוטיבית, קונסטיטוציונית, מכוננת, שנותנת את הכיוון של הדברים. זו אפשרות אחת, זו נקרא מדינה, זאת בעיניי מדינה של יהודים ולא מדינה יהודית. מדינה יהודית פורשו של דבר, שאותו ציבור של יהודים שחי במדינה, אומר, אני רוצה לעצב את רשות הרבים שלי על סמך מערכת ערכים מסוימת. וכן, יש בינינו דתיים, יש חרדים, ויש חילונים, ויש כופרים ומאמינים. בואו ננסה למצוא איזשהו אתוס משותף, שאנחנו יכולים להסכים עליו, ושאנחנו מוכנים ורוצים לעצב את אורחות חיינו הציבוריים לאורו. לזה אני קורא מדינה יהודית, בסדר? עכשיו, לדוגמה, יש פרויקט נפלא של צוהר, יש פרויקט נפלא של צוהר, שהוא מתרחש בכנסת עם ח"כים חילונים, והם מעלים הצעות חוק שונות, זה מיזם שנקרא צוהר לכנסת, ואני מדבר ח"כים מכל קצוות הבית, ימין, שמאל, דתי, חילונים, בדרך כלל חילונים, כופרים ומסורתיים ומה שאתה לא רוצה, שלוקחים הצעות חוק כמו צער בעלי חיים, כמו חוק החולה נוטה למות, כמו חוקים שונים ומגוונים, ומנסים לבדוק האם אפשר לתת להם איזה עיצוב מסוים, איזושהי משמעות בלי לעקר את החוק מיסודו. ואני לא מדבר על חוקים דתיים, אוקיי? לא שבת, לא חמץ, לא כשרות, לא חוקים דתיים, אלא חוקים כלליים, אזרחיים, בתוך העניין. אבל יש, כיוון שליהדות יש מערכת ערכים רחבה מאוד, שהיא נושקת בכל תחומי החיים, הם מנסים לעצב בפיינטיונינג את החוקים האלה באופן שיתאימו לערכי היהדות, אגם שהמוטיבציה איננה, נקרא לזה מוטיבציה יהודית, אלא מוטיבציה אזרחית. זה דוגמה לסוג של דיאלוג, יותר טוב, פחות טוב וכו'. אבל זה דיאלוג קטן. ואני, בנקודה אחת, מאוד מסכים עם מה שאתה אומר. אני חושב שזה לא צריכה להיות בעיה שלי, או לא לפחות לא שלי בלבד. אני אזרח כמו כל אזרח, משלם מיסים, עושה צבא. אני פה. אבל אני חושב שזאת צריכה להיות באמת יוזמה שבאה מהסקטור החילוני, שהוא צריך להוביל את המהלך הזה. במובן הזה שהוא צריך להתחיל לקבל אחריות. כי לצערי הרב, אני אומר את זה בכאב גדול, האחריות הזאת, מאז בן גוריון, מאז שהוא נתן את משרד הדתות הדתיים, קחו את האתנן שלכם, תשאירו לנו לנהל את ענייני המדינה, נעשה הנזק הנורא הזה. שהדעת לדתיים, היהדות שייכת לדתיים, ולכן השיחה בינינו מתנהלת בטונים צורמים. ואני בא ואומר, הפוך, משרד הדתות לחילונים, אני קמה על היום ששר הדתות יהיה אדם חילוני. היה פעם אחד, יוסי ביילין מטעם משרד ראש הממשלה, תקופה קצרה. צריך שזה יתחיל להפוך הנושא היהודי. לא, הוא לא שייך לא לדתיים ולא לאורתודוקסים ולא לרבנים, הוא שייך לכולם.
אז הנה, אני מסיר את הכפפה ואומר לך שאפילו הקמתי מפלגה לקחת את האחריות של התרבות היהודית פה במדינת ישראל, ואני סובר. ותגיד לי אם אתה מסכים איתי, אם אנחנו יכולים בכלל להגיע לפשרה. אני סבור שקודם כל צריך להפריד את הדת האורתודוקסית מהמדינה. קרי, לבטל את הרבנות הראשית, לבטל בתי דין רבניים, ולתת למדינה לתפקד כממסד, כממסד שנותן שירות לאזרחים, ולהתחיל להגדיר את הזהות היהודית המודרנית. האם אתה מסכים אתה, או כן, אפילו אתה באופן אישי כאזרח, להפריד את הדת מהמדינה ולתת את הזכות החירות לכל אדם, לכל אזרח, להתחתן איך שהוא רוצה, להתגרש איך שהוא רוצה, ולא לעשות טקסי חליצה וטקסי ייבום ועגונות וכל מיני דברים שבעצם הם עבד עליהם הכלח.
התשובה שלי כזאת, קודם כל לגבי נושא הפרדת דת המדינה, יש ויכוח בתוך המחנה האורתודוקסי.
מה דעתך אישית?
רגע, אני שמעתי את השאלה, שמעתי היטב את השאלה. אני קודם כל מיידע את השומעים האינטליגנטיים, שיש במדינת, יש בתוך המחנה האורתודוקסי עצמו ויכוח, זאת אומרת, השאלה הזאת לא מפילה אותי מהכיסא, וגם אם דעתי היא אחרת, היא לא מפילה אותי, גם אם תגיד, גם אם חברי הטוב, ויש רבנים חשובים ונכבדים וכולי, שאומרים, אני צריך להפריד את הדת מהמדינה. ואגב, אני, כפי שאמרתי, אני בעד צמצום כמה שיותר גדול של הדת מהמדינה. אני לא רוצה כפייה דתית ולא רוצה חקיקה דתית. יש נושא אחד שהוא בנפשנו, והוא חוק הנישואים והגירושין, שאני יודע שהוא יוצר עוגמת, גם עוגמת נפש הרבה, שלדעתי, אם היינו משנים את, אם החברים שלך, הפוליטיקאים שאתה מצביע אליהם, היו מתחילים לחשוב גם על האזרחים שצריכים לקבל שירות מהמוסדות הדתיים, תאמין לי שזה היה נראה אחרת. ואת הבגד שאני צריך להגיש כנגד החברים שלך, כדי שהם לא יחשבו רק פוליטיקה, אלא יחשבו על אגונות, ויחשבו על גרים, ועל כל הדברים האלה שאתה הזכרת אותם, אני חושב שיש עוד עבודה גדולה שאתם צריכים לעשות בצד שלכם. אבל נחזור רגע לנקודה הזאת. תראה, שאלת חוק הנישואים והגירושין, שזו בעצם הדוגמה היחידה, כשאתה מדבר על הפרדה דת ומדינה, אתה כל הזמן חוזר לחוק נישואים וגירושין, כי אין לך שום דוגמה אחרת היום רלוונטית כמעט שאתה יכול לתת.
יש את חוק החמץ
ותשעה
באב שצריכים לסגור. תשעה באב
שתל אביב פתוחה, עזוב, נו.
לא, אבל החוק הוא קיים.
החוק קיים, חוק שלא עוקפים אותו.
לא משנה, בוא נלך לנישואים, אנחנו מסכימים לנישואים וגירושים.
בסדר, זה שמחתי הרבה. בסך הכל הדת מופרדת מהמדינה. אני לא רוצה לכפות על אף אחד לצום בתשעה באב ולא לשבת בפה בתשעה באב. אני רוצה לחנך אותו שלא יעשה את זה. אבל אני ודאי לא רוצה לכפות עליו, אוקיי? אז אני נמצא איתך באותו מקום. יש נושא אחד שהוא נושא מטריד.
שאותו אתה כן מוכן לכפות עליי אותו.
רגע, אני, נכון, שאותו אני רוצה, אני בססון רוצה לכפות עליך. תקשיב את הסוף. שבו אני אומר, האחדות של העם הזה לעתיד תלויה בחוק הזה. ביום שבו אנחנו לא ננהג מנהג אחד בעניין הזה. אנחנו בעצם חותכים את העם הזה לשתי חתיכות מרכזיות. אלה שנוהגים על פי ההלכה, ואלה שנוהגים על פי ההלכה לא יוכלו, אם ירצו לשמור על פי ההלכה, ויש היום ציבור לא קטן כזה, לא יוכלו להינשא עם מי שאיננו נוהג את ההלכה. ובזה בעצם לקחנו עם אחד.
אני אגיד לך למה אני נהנח.
בזה לקחנו עם אחד ופיצלנו אותו לשניים. עכשיו זאת החלטה היסטורית, גורלית, משמעותית.
יש לי שאלה, רפי, אני קצת נהנח כשמשיבים לי את התשובה הזאת, ואני אגיד לך למה. אני ניסיתי בנישואים אזרחיים, כמובן, כי אני לא מוכן שאדם אורתודוקסי יחתן אותי, כי הוא לא הומני, הוא לא הומני, הוא לא נאור, ואני לא רוצה שאדם לא נאור יחתן אותי. אז התחתנתי, רגע, זה לא זאת הנקודה. תשמע, אדם אורתודוקסי, אדם אורתודוקסי לא יכול להיות.
אני לא קטעתי אותך פעם אחת, לא קטעתי אותך בשידור פעם אחת, ואני לא נוהג לקטוע, ודאי לא תמראיין. אבל זה משפט חמור, זה משפט סטריאוטיפי, זה משפט גזעני, זה משפט שאני לא מוכן לעבור עליו לסדר היום.
אין, תשמע, אדם אורתודוקסי,
אתה לא תגיד לי בהכללה שאדם אורתודוקסי איננו נאור.
אני לא אומר כהכללה, אני אומר כעובדה. אני אתן לך דוגמה, אבל נעזוב את זה. אני אתן לך דוגמה. ההלכה האורתודוקסית פוסלת אישה לכהן כרב, אין אישה רבנית בשום יישוב, אין דיינת בשום יישוב, אישה פסולה לעדות, ואני לא יודע אם אתה משיא אנשים, אבל ההלכה קובעת שאישה לא יכולה להיות עדה כשראובן מקדש את לאה. אבל בוא נעזוב רגע את זה, שנייה. אני ניסיתי בנישואים אזרחיים, כי אני לא רוצה שמישהו שהוא פועל על פי ההלכה שנוגד את הערכה יחתן אותי. והשאלה שלי, תגיד לי, הבת שלי, אתה לא תחתן, הבנים שלך לא יתחתנו איתה?
אם אתה תתגרש שלא כדת משה וישראל, התשובה היא שלילית, אם לא יתחתנו איתה.
אז רק הבעיה של הגירושין דווקא?
לא, עם הבת שלך היום כן, ודאי. אם אתה תנסה בשן, אם אתה חלילה, אני לא מאחל לך את זה. אז בוא, אם אדם שניסה נישואים אזרחיים, לא יתגרש כמובן, כי הוא בשביל זה ניסה נישואים אזרחיים, זאת אומרת לא יתגרש כדת משה וישראל, ואשתו תינשא בשנית, ילדיה לא יוכלו להתחתן עם ילדה, התשובה היא כן.
בסדר, אוקיי, אבל ממילא אתה גם לא מתחתן עם ממזרים, אתה לא מתחתן עם, אם הוא כהן, הוא לא מתחתן עם חללה, וכל מיני כאלה.
מה הקשר בדוגמאות?
לא, אתה בא ועושה איזה דרמה, כי אתה, תראה, מה קורה לציבור האורתודוקסי? אני אגיד לך, אני קצת מתקומם.
לא, אבל תן לי להשיב, תן לי לגמור את התשובה, באמת, במחילה. התשובה היא הרבה הרבה יותר פשוטה. אתה נותן כמה דוגמאות קיצון. במקום להתייחס אל הרוב, אתה מדבר עכשיו באופן גורף, אם הציבור החילוני יתחתן, ינסה בנישואים אזרחיים, ויתגרש בגירושים אזרחיים, הוא לא, הילדיו, ילדי נשותיו שיתחתנו בשנית, או שיוודו להם ילדים בשנית, לא יוכלו להינשא עם אנשים שומרי מצוות. אתה מבין שאתה מדבר עכשיו על תופעה שאם היא תתרחב, היא לא תהיה, בהתחשב באחוז הגירושין העצום, אתה לא מדבר עכשיו על ממזרות ועל כהן בגרושה היופי, מצאת את הדוגמאות הקלאסיות שאני רגיל, ואני גם עכשיו תורי להניח אוי ביי, כי הרי איך נגלגל שידור כזה בלי שתשאלת את השאלה הזאת, נכון? אבל, הרי לא על זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים עכשיו על הרוב הגדול, והרוב הגדול שנסתה ומתגרש באחוזים מטורפים מדינת ישראל, הרי נמצא, אנחנו נמצאים פה באיזשהו סיכון, ובסיכון גדול שמאות ועשרות אלפי אנשים לא יכולים
לנסות
זה בזה.
עכשיו, רפי, היות והזמן שלנו הולך לקראת סיום, רק שאלה ככה, אבל שהתשובה תהיה ככה מתוך עם יד על הלב. אני יודע שבמשרדי שידוכים, כשאדם דתי דורש דתייה, אישה, בחורה דתייה דורשת דתי, ובעצם עצם שמירת המצוות, היא המאהבה חוצץ, היא המפלגת. ולא האם יש רבנות ראשית שמסיעה, או אין רבנות ראשית שמסיעה. האם אתה סבור כך שבאופן ריאלי...
כן, אני סבור שבאופן ריאלי, אתה צודק, שבאופן ריאלי איש שמאל אוהב להתחתן עם איש שמאל.
עזוב שמאל, חילוני...
לא, רגע, שאלת השאלה, הבנתי את השאלה שלך, וניסיתי לענות, שבאופן ריאלי אנשים אוהבים להתחתן עם אנשים שחיים, באים אותו מיליה תרבותי שלהם. זה באופן
לא, לא, אתה קצת מרכך את זה, זה לא אוהבים. דתי אסור לו להתחתן עם חילוני כי מחללת שבת.
אז זה לא נכון, זו טעות קשה. אני נפגש, נדמה לי שזה היום או מחר, עם זוג מהקהילה שלי, היא דתייה, הוא חילוני.
לא נפגש, להתחתן.
מתחתן. אני נפגש כרב שעומד להשיא אותם, כן.
אוקיי.
בקהילה שלי, בסדר? היא דתייה, שומרת מצוות, הוא חילוני, והם מתחתנים כדת משה וישראל, ואני עומד אפילו להשיא אותם.
ומה עם טהרת המשפחה?
אז היא תשמור על טהרת המשפחה. בוא, יש אנשים סובלנים במדינה, לא? יש כמה אנשים שיודעים לחיות בסובלנות זה עם זה, והוא ישמור על טהרת המשפחה.
אז מה לדעתך מהווה יותר חציצה ובידול? שמירת השבת, טהרת המשפחה, או הנישואים האזרחיים?
התשובה היא פשוטה מאוד. יש הבדל גדול בין שמירת שבת וטהרת המשפחה, שעליה ניתן להגיע להבנה. זוג מבין, היא צמחונית, הוא אוכל, אנשים יודעים להתפשר ולהבין, ואהבתם מאפשרת להם לסלול דרכים זה לזו. אבל ברגע שיהיה מדובר בנושא הלכתי קשיח, זה לא יהיה נושא להבנה. זה יהיה נושא הלכתי קשיח. אדם ששומר עליך, ישאלת, מותר לי, הרב יגיד לו אסור.
טוב.
לא עניין של, פה הרב, אני כרב, אומר בשמחה רבה, יגיע זוג הנפלא הזה להבנה, הוא נראה לי בחור מדהים. והיא בחורה מדהימה. ואגב, אני מכיר המון זוגות, שהמון זוגות מעורבים אגב. תופעה שהולכת בגדלה, תופעה רובה אחת. ואנשים מוצאים, אין שום מניעה הלכתית מנושא דתי לחילוניה.
אוקיי, אז תודה.
אבל יש מניעה, אבל פה אנחנו מדברים, לכן אמרתי, זה החוק האחרון, שהוא שומר ומבטיח אולי את האפשרות שהעם הזה לא יתפצל לשניים. לכן, ותאמין לי, אני לא אוהב את החוק הזה.
אבל החוק לא יעזור, כי ממילא מישהו חילוני אמיתי והזהות היהודית על אחריותו, מה שאתה היית מצפה, הוא הולך להינשא נישואים אזרחיים, כי אנחנו לא רוצים רבנים אורתודוקסים. אבל כל פנים, הסתיים הרעיון שלנו, היה רעיון מעניין, מאתגר, רעיון מאתגר, ואני אשמח להמשיך איתך את הנושאים האלה.
משפט אחד קטן, רוב הציבור סקרים שעשינו, סקרים שיוצאים מכל הכיוונים, רוב הציבור שאתה מגדיר אותו כציבור חילוני רוצה להינשא בנישואים דתיים במדינת ישראל. רוב מוחלט, הוא ניסה, יש לו אפשרויות אחרות, הוא ניסה ורוצה להתחתן. בצוהר, מסיעה היום כ-2,500 זוגות חילוניים בשנה, כ-20% מכלל הזוגות החילוניים ניסעים דרכנו. ראינו שהנושא הזה הוא בעייתי, וההתייחסות של הרבנות היא בעייתית, ואנחנו נלחמים ברבנות ונלחם. לצערי, אנחנו לא נלחמים בעת בו שהם נלחמים בנו, כי אנחנו מהווים סוג של אלטרנטיבה, ואני אומר לך, אנשים, דווקא, כן, מחפשים את הקשר.
תגיד לי, אבל רגע, אז הנישואים הרפורמיים מקובלים עליך? הנישואים והגירושים הרפורמיים?
לא.
אז אם ככה אתה בעצם אומר שאתה מבודל ולא יכול להתחתן עם רפורמים.
אז התשובה היא נכון, פה יש באמת בכלל בעיה.
אוקיי, אז כבר בעיה, בעצם העם היהודי יש, כבר ממילא מפולג, אתה אומר.
יש בעיה,
טוב,
נכון.
אוקיי, אז הבנתי, ופשוט הגענו נכון. לסיום, הייתה שיחה נכון. באמת מאתגרת, ואני אשמח לרעיון אותך שוב.
תודה רבה.
זה היה מעניין, יום טוב, נסע בזהירות.
תודה.
להתראות. Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season.